ארבעה צריכים להודות, לברך הגומל. ילדי הים, כשיעלו ממנה, הולכים מדברות כשיגיעו ליישוב. מי שהיה חולה ונצפה, או מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. סימנך, בכל החיים יודוך הסלע. חיים, ראשי תיבות, חבוש, איסורים, ים, מדבר. מה מברך? ברוך את השם אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות של גמלה. אני כותוב. השמים אומרים, צור של גמלך כותוב, ברוך של גמלך כותוב, נעבדך סלע. וצריך לברך ברכה זו בפני העשרה. ושניים מהם חכמים, דכתיב, ורעמוהו בקרעם, ומושב זקנים מהללוהו. ואמלה שכיחי רבנן, לא יניח מלברך. ונהגו לברך אחר קריאת התורה, לפי שיש שם עשרה. וברך בפחות מעשרה, יש אומרים שיצא, יש אומרים שלא יצא. וטוב לחזור ולברך בפני העשרה, בלא הזכרת שם המלכות. אם בירך אחד ואמר ברוך אתה השם וכן מלך העולם אשר גמלך כתוב וענה אמן יצא וכי נאמר בירך לחמנה מקד העלמה ליאבך לן וענה אמן יצא אם בירך אחד הגומל לעצמו והתכוון להוציא גם את חברו ושמע חברו בכוון לצאת יצא אפילו בלא עניית אמן אם אחר ולא בירך מחת הגומלים מיד יש לו ששומעים לברך כל זמן שיצא ונכון שלא לאחר שלושה ימים באשכנז וכן בצרפת אין נוהגים לברך ברכת הגומל כשהולכים מעיר לעיר יש סוברים שלא חייבו אלא ברכי מדברות לשכיחי בחיות רעות וניסים אבל בספרד נוהגים לברך גם מעיר לעיר בפני שכל הדרכים בהזכת סכנה ומיהו בפחות מפרסה אינו מברך והוא מקום שמחזק בסכנה ביותר אפילו בפחות מפרסה מברך בכל חולי צריך לברך. אפילו אין חולי שסכנה, ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למטה וירד, חייב לברך. בפני שדומה כמי שיעלוהו לגורדום, לדום בו. ואין מפרש מי שיש לו מחוש קבוע, הוא בא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע. הגהה ויש חולקים שאינו מברך רק על חולי שיש בו סכנה, כגון מכה של חלל. וכן נוהגים מבדילות אשכנז. הנה ארבעה לאו דווקא. שיש אומרים שהוא הדין למי שנעשה לו נס כגון שנפע עליו כותל או נפע עליו ארגה לטרפו או שבאו גנבים בשולי לילה ולצול מהם צריך לברך ויש חולקים ואומרים שאין מברכים בגומל אלא הנה ארבעה דווקא וטוב לברך בלא הזכרת שם המלכות שלושה סוגים של ברכות יש לנו אחד ברכת המצוות אחד ברכת הנהנים ואחד ברכות השבח וההודעה לקדוש ברוך הוא ברכות השבח וההודעה בכל דבר שצריך לברך למשל שיחיינו זה גם כן כשמו ברכת השבח ברכת השבח שיהיה גם כן ברכת הגומל או על דברים שאדם רואה ומתפעל מהם שמברך עליהם ברכות ראייה שמשבח לקדוש ברוך הוא לא נתקנו לא על הנאה ולא על מצווה כמו שיש למעלה גם כן למעלה הוא כותב הרואה חכמי ישראל מברך שחלק מחכמתו ליראיו הרואה חכמי מות העולם חכמי מדע כלומר מברך עליהם ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם הרואה מלכי ישראל מברך שחלק מכבודו לבשר ליראיו לגויים לבשר ודם וכך זה הדרך כל אותם הדברים הרבה דברים מהם שהם לא מצחים כל כך הרבה בזמננו לכן לא כל כך נעריך את הזיבור נגיד למשל היום לגבי מלכים או לגבי נשיאים מה הגדר של מלך או נשיא שמברכים עליו? ההגדרה היא צריך להיות מלך שבידו להרוג במשפט כמובן אבל בידו להמית ולהחיות ואם יאמר לו מה תעשה אם יאמר לו מה תפעל היום אין דבר כזה היום כולם דמוקרטיה אפילו מלך לא יכול להרוג אם אחד פגע בו אפילו רייגן הנה התנקשו בחייו מה עשו? סרגו אותו לאיזה מאסר וגמרו מזה לא הרגו אותו ולא שום דבר אם היה בזבנם בזבנם זה מלך משהו אחר הוא בעצמו תפס אותו חנק אותו וברג אותו וגמר מזה אבל עכשיו לא צריך משפט וצריך בית משפט לראות אם זה שקור אם מטורף אם זה פקח אם זה שוטה בטעה זה הדרך אז נמצא היום היכולת גם כן היא מוגבלת בדיעת כמה שיהיה נשיא גדול, נשיא של אמריקה, אבל אין בידו לעשות מה שהוא רוצה. יש משפט, יש דברים שחוקה שמחייבת אותו, אז אין לו ברירה. אלא מה, יש דבר אחד שיכול להיות שיש בו עניין של, של להמית ולחיות. דהיינו, אם מישהו נגזר עליו מיתה, ממליצים לפני המלך, לפני המלך או הנשיא, אז הוא יכול לחון אותו, יכול לבטא מעליו גזר דין של מוות, במקום גזר דין של מיתה, מאסר עולם או פחות או יותר, אז גם כן יש בו עניין של להמית ולחיות. אם הוא עושה את חייס הבקשה, כלומר לא, לא רוצה לקבל את הבקשה של חנינה, ולהורגים אותו. שוב, יש בו בידו קצת להמיץ ולהיות. אלא שבדרך כלל, גם המלאכים לא משתמשים בסמכות כזאת לבדם. אלא יש משרד המשפטים, יש שם אנשים שהם מומחים בדבר הזה, והם מגישים את ההמלצות, והוא כמו בובה, חותם על מה שהם ממליצים לו. אומרים לו חנינה, חנינה. אומרים לו לא חנינה, לא חנינה. אומרים לו בן דוסה, בן דוסה. מה שאומרים לו, לא עושה דבר שהוא על פי דעתו. הנה כמו זה, הנשיא הזה. כל הזמן צועקים, חנינה לאנשי המחתרת, הוא עושה מה שהוא רוצה. אם היה יכול, היה עושה, אבל הוא פוחד מהשמאלנים. אחר כך תסקיף אותו מחר של עמית אלוני, אחר כך תהרוג אותו. וכך זה, הוא פוחד, פחדן, מוגלב, מה אפשר לעשות. אז הוא אומר, שוב, שוב, היכולת היא מוגבלת. נשיא לא כמו שהוא רוצה, הוא עושה. אפילו נשיא של מדינה גדולה, כמו אמריקה, גם כן לא כמו שהוא רוצה, עושה. לכן היום ירד גדולתם. חוץ מזה, בספר בחר מכסף של הגאון רבי יאשיהו פינטו, כותב דווקא כשהמלך נראה במלבושי כבוד, שכל מי שראה אותו מכיר שזה מלך, יש על זה כבוד של מלכות, עם כל בגדי הסירת שלו, עם כתר על מלכות, כתר מלכות בראשו, וכיוצא. היום כולם נושאים סביב, מי הולך עם בגדי סירת ועם כל מיני הדברים האלה. אולי היו פעם, היו נוהגים לובשים אותם, יש עד עכשיו מלכי ערב, אולי לובשים איזה בגדי סרד. אבל רובם ככולם, בחור ניקסון, איש פשוט, כמו כל האנשים, כולם. יש לו חליפה ויש לו זה, וזה הכל. כמובן לא לובש בראשו שום דבר, הוא דלוי ראש. לא כתר מלכות ולא נעליים, שום דבר היה בראשו. וכן שוב, לפי דברי רבי יהושע פינטו, אין מקום לברך ברכת המלכות. לכן המלאכה הזאת, כמו שאמרתי, היא לא שכיחה. אז זה יותר טוב, אם אדם רואה איזה מלך מאומות העולם, ואין עליו בגדי סרט, לכל הפחות, הוא אומר, בלי שם המלכות. ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. מספיק בדבר הזה. האמת הדבר שזה לא ברכה. כל ברכה שאין בה שם המלכות, אינה ברכה. אבל זה יותר טוב מכלום, כמו שאומרים. אבל בכל זאת, אין לברך בשם המלכות, ספק מלאכות להקל. כיוון שיש לנו הדעות האלה, או שצריך שיראה הכבוד שלו, או שהולך למשל צועד, ומינו מסמולו, מקיפים אותו פרשים, רכב ופרשים, זה כבוד מלכות, כמו שיש בגמרא, במסכת מלאכות נלחית. שם כתוב בגמרא, רב ששעת היה סגי נהור, לא היה רואה. וכשיצאו כולם לקבל פני המלך, אז רב ששעת גם כן יצא. יש שם איזה אחד רשע, צדוקי, עשה לקנטר אותו. אבל כל אלה שהם הולכים, הם רואים, אתה אמר, לא רואה שום דבר, בשביל מה אתה הולך? אמר, חכה ותראה שאני יודע את אותו ממך. אם כן, בקיצור, הלכו, הלכו כולם, מחכים לצד שיבוא המלך. והנה בא הגדוד הראשון, קולות וברקים, צעקות וזה, בא הצדוקי הזה, הנה, בא המלך. אמר, חכה, חכה, עוד לא בא המלך. עבר הגדוד הזה, אין שום דבר. אחר כך עבר גדוד שני, עם תזמורת, עם המנונים, וצבקה ערך לכולם. זה אמר, הנה, בא המלך. אמר, חכה, אתה לא יודע שום דבר. חכה, עוד לא הגיע המלך. אחר כך הגיע הגדוד השלישי, כל זה אמר דקה. אמר, עכשיו בא המלך, הוא בירך, רב ששעת. כן, אמר, מאיפה אתה יודע את זה? וכך היה באמת, אבל מאיפה אתה יודע? אמר, לא ככה. מלכותה דהרעה, מעין מלכותה דרכיעה. כתוב שמה, והנה כתוב שם, כשבא אליהו הנביא, נקמה בתוך המערה, אז קודם שומע רעש, רעש גדול, רוח חזק, מפרק הרים, שבר סלעים, לא ברוח השם. ואחר הרוח, רעש, לא ברעש השם. ואחר הרוח, קודם יום הדקה, ונקבל השם עובר. אז מחוצה לרעה, מחוצה דרכה. טוב, זה כל פנים מה שאנחנו רואים שרב שישת בירך, גם שם יש מחלוקת. מה פירוש בירך? הרב הוא סגי נהור, הוא לא רואה את המלך. שומרים, הרגשה לבד, היא נותנת שאדם יכול לברך. אבל שומרים, מה שבירך, בירך את המלך. לא בירך ברכת המלכות, ברוך אתה השם שנתן מכבודו לבשר ודם, אלא בירך הוא בירך את המלך, אבל לא שבירך ברכה בשם המלכות. סוף סוף הוא לא רואה. דבר, כל מקום שרבותיהם אומרים הרואה, משמע רואה בראיית העין, לא משמע כראיית השכל בלבד. נכון שכתוב לבי ראה חוכמה ודעת בקהלת. בכל זאת, סתם ראייה, זה הכוונה שאדם רואה בעיניו. לכן אמרו מה שהכוונה, מה שכתוב שם, שברך הכוונה ברך את המלך, ברכת המלך. כל פנים זה אנחנו רואים מכאן גם כן, שגם בעניין המלכות צריך להיות מלובש בגדי מלכות. יש לו כמו רכב, פרשים, איך שעוברים לפניו, גדודים לפניו, לאחריו, אבל גם זה צריך שיהיה מלובש, שהוא בעצמו נראה שהוא המלך. אני מלבש רגיל פשוט כאחד האדם, אז אין מקום שיברכו עליו. זה מה שכותב רבי יושע פינטו. אבל כשהוא לבוש כאחד האדם, איה מקום כבודו, איך אתה זוכר לברך אותו? צריך שיהיה דבר שהוא ניכר בעל, כמו לבש בגדי הסירד, עם המדליות, זה כמו שהיו רגילים לבוש המלכים. כן, חסם עוד, רואי חכמי ישראל, גם על זה גם כן, יש לו כוח גדול, אם יש נוהג הדבר הזה בזמן הזה או לא. יש לו כוח בפוסקין. למשל בספר חסד לאלפים, הוא כותב, הרמ"א כתב ביורי דעה שאומר רשמם דלת, אין דין חכם בזמן הזה. שם כתב. שם באמת הוא עוסק לגבי מה שכתוב בירושלמי. תמיד חכם שביזה אותו איזה אחד לכלי עם הארץ, כונסים אותו בדין, מביאים אותו, וחייב לתת ליטרה זהב למשקל חשוב ונותנים את זה לחכם שביזה אותו, זה מבושת שלו. כן, זה אמרו, אז זה בא הרמ"א וכתב, אין לנו דין תמיד חכם בזמן הזה. שאם אחד עם הארץ ביזה תמיד חכם, לא מלמדים אותו ונותנים לו ליטרה זהב וזה, זה לא עושה. גם על זה חולק מרן שמה. אבל חסד דאלפים, הוא מסתמך על דברי הרמ"א, כיוון שאין דין תמיד חכם בזמן הזה, אז אין לברך ברכת חכמים, שכתוב רואה חכמי ישראל לברך שחלק מחוכמתו ליראיו. באמת דבריו מופרכים. קודם כל מרן חולק על הרמ"א. שנית, כותב המהרימת רבי יוסף מיטרני, שלא כתב כן הרמ"א, רק לעניין דיני ממונות, שיוציאו מזה ויתנו לזה, אז צריך להיות איזה תמיד חכם בעל שיעור קומה. אבל בזה שם תמיד חכם, אנחנו מוצאים בזה ממון, אני אומר ממונות, אז זה לא רוצה לסמוך על זה הרמ"א, ולכן כתב שאין דין תמיד חכם בזמן הזה. אבל שאר כל הדינים כולם שכותבים בגמרא תמיד חכם כך וכך, מרן עתיק אותם כולם כהלכה, ואפילו הרמ"א לא חלק עליו. כמה דברים יש, למשל, תמיד חכם צריך להפוכה בזכותי, כשיבוא לבית המשפט, לבית דין, לדון אותו, יחד עם אנשים אחרים, אז צריך להפוכה בזכותי, צריך לראות שיקול דעת, מונין יפה בדבריו, לא לחשוב אותו סתם כאחד הריקים, להתחשב לו גם כן שחייבים להושיב אותו בבית דין. כתוב, עמדו שני האנשים משלהם הריב לפני השם, צריכים לעמוד לפני הדיינים, כשבאת תמיד חכם, מושיבים אותו. כל זה פסק אותם מרן. בכלל, בהרבה דברים שיש להם כתוב, למשל, אין מועד בפני תלמיד חכם, לא יבוא ולא יהיה, אם נפטר תלמיד חכם יום ראש חודש. ועושים לו הספד, עושים. לכל אדם ואדם אסור לעשות הספד. אבל אין מועד בפני תלמיד חכם, כל שכן חנוכה ופורים, זה הגמרא אומרת, מועד כוונה חול המועד. ראש חודש גם כן דינו כדין מועד. חנוכה ופורים גם כן תלמיד רבנן. ואומרת, אין מועד בפני תלמיד חכם, בשעת הלוויה שלו. שהוא באמת מותר לפניהם, חייבים להספיד אותו. אפילו שהוא יום ראש חודש או חול המועד, וכל שכן אם זה חנוכה או פורים שמספידים אותו. וזה מרן פסק את כל הדברים האלה. יש בספר זוכרונות אליהו רבי אליהו מני, כותב, נפטר פעם אחת את תלמיד חכם בראש חודש, והורה איזה סורבן מרבנן שאסור להספיד אותו, כיוון שאין לנו תלמיד חכם בזמן הזה. אמר דבריו לא נכונים, כי מה שכתוב על תלמיד חכם בזמן הזה דווקא להוצאת ממון. אבל לא לגבי הדברים האלה, לכל הדברים שיש איש דין תלמיד חכם, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו. הרי גם רבותינו האמוראים אמרו על הראשונים מהם, ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, אמרו על עצמם. נכון שהדורות הולכים הלוך וחסור, אבל זהו דין תמיד חכם, ולשופט אשר יהיה בימים מהם. יפתח בדורו כשמואל בדורו, אי אפשר לשנות את מעשה בראשית, תמיד הדור הולך וחסר. פרנס לפי הדור, אם הדור טוב, אז מהם פרנס טוב, אם לא חס ושלום להפך. אז לכן סוף סוף מה שיהיה יפתח בדורו כשמואל בדורו. לכן מודיע לך, אין בזה טעם כדי להוריד כבוד החכמים שממש לא יכולים לברך עליהם. תדע שמרן כתב את זה להלכה. מרן היה בזמן הזה, וגם הרמה שתק לו. למה? יגיד, אין תמיד חכם זמן, זה לא מברכים. למה הרמה שותק? אלא בזה משמע, עשיתי קקו עוד האדמה. הוא מסכים שגם היום, תמיד חכם, זה לא שכדום כמופלג ממש גדול לדור. הוא תמיד חכם מופלג, בעל הוראה, תמיד חכם שתורתו אמנותו וכל הזמן לומד תורה, ומי שבתוכה אוהב. זה נראה שמוע תמיד חכם שברכים עליו את הברכה הזו. בגמרא כתוב, בברכות מנחת, אם הוא תמיד חכם מופלג מאוד בתורה, וברכים עליו ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם חכם מרזים. חוץ מברכה של שחלק מחכמתו לרעיו, ברכים ברכה מיוחדת, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם חכם מרזים, שהוא כל כך חכם גדול. כתב הטור, וברכה הזאת לא שייכת בימינו, שאין לנו חכם מופלג כל כך שברכו עליו ברכה הזאת. אחר כך הוא אומר, על חכמי ישראל וברכים, ברוך אתה השם שחלק רחמתו לרעיו. אז אנחנו רואים שהטור עצמו מבדיל בין ברכת חכם הרזים, שאין חכם גדול בימינו שברכו את הברכה הזו. אבל חכם חכמי ישראל, ומי זה אל ההלכה? הוא מרן בשמית הברכה שברוך אתה השם חכם הרזים. למה? כמו דעתו של הטור. וזה חכם שיחות חכם מוחלג מאוד מאוד. בדורנו אין דברים האלה. אבל כשהביא אחר כך רואה חכם מחכמי ישראל וברך עליו שחלק מכוחו חכמתו לרעיו, דעתי כזה להלכה. אז מה משמע שסובר מרן? שברכים את זה כל אחד ואחד לפי הדור שלו. אז אי אפשר לומר, אין תמיד חכם בזמן הזה. לכן דבריו של חסד לערפים הם לא נכונים. האמת היא שצריכים לברך. אלא, לא רק תמיד חכם מברכים ברכה כזאת, כך כותב גם רבי יוסף ידיד בספרו תורת חכם, אלא מברכים על אדם שהוא תמיד חכם מובהק בהוראה, גדול בהוראה, בכל דבר ודבר, ורוב התלמוד יודע, על כל פנים רוב התלמוד, כך כותב התשבץ, שזה גדל של חכם, שיודע רוב התלמוד בדברים הנוהגים בזמן הזה. אפילו לא למד סדר קדשים או טהרות שלא כל כך מצויים בזמננו, אבל רוב התלמוד הוא יודע אותו, וניגש גם כן כשבא לברר איזה הלכה, מברר הלכה למעשה, יש לו עיון ישר, שיקול דעת טוב, אז נקרא שמות תלמיד חכם, וזה שכותב אבקת רוחל גם כן, לעיין קיימה לפני תלמיד חכם. אנחנו אומרים, צריכים לקום, פני זיבה תקום, ולתת פני זקן, זקן זה קנה חוכמה. מי זה חכם? כלומר, אין תמיד חכם בזמן הזה. אם חוק את הפסוק, ולתת פני זקן, למה אין תמיד חכם בזמן הזה? לא ככה, לא אומרים דבר כזה. אלא ולתת פני זקן, זה קנה חוכמה, שאין היום כן בזמננו. אלא כל אחד ואחד לפי הדורות שלו. אז זה אמר, הרשב"ץ אומר שצריך להיות, שיודע רוב התלמוד. וכותב על זה מרן בבית יוסף, באבקת רחל, אין בזמננו חכם שיודע רוב התלמוד. כך כותב בזמנו, שהיו 200 רבנים גדולי העולם בצרפת, אומר, אין בצפת, אומר, אין בזמננו חכם שיודע רוב התלמוד. כבר לא יודע בעל פה, ודאי שלמדו לו פעמיים, שלוש, שני פעמים, אבל פעם אחת אתה יכול לזכור אדם, בלי ספק, לא יכול לזכור בעל פה. זה אומר, אין דבר כזה, אבל כששואלים אותו שאלה, רוצה לברר אותה, יודע את המקור של הדברים, הוא הולך, מעיין בהם, פותח, מעיין, וכותב, מגיע להלכה למעשה. זה נקרא שמוע תמיד חכם בעל הוראה. זה עושה לך כל דבר, כל דברים לדעת אותם בעל פה. לכן גם כן נקרא שמוע תמיד חכם, זה מה שכותב הקטר רחל, שצריכים לעמוד בפניו, מדין ועדתה פני זקן. טוב, אבל גם כן, עניין הזה, גם כן, אם הוא תמיד חכם, בעל הוראה, בקי וחכם, אז ברכים עליו, בתנאי שלא ראה אותו 30 יום. כי כל הענייני הראייה, אדם מתפעל מהם אחרי 30 יום. בתוך 30 יום ראה אותו כל יום, כל יום מברך עליו וברכה הזאת לא. אלא עברו 30 יום ולא ראה אותו, אז יש לו התפעלות נפשית, אז צריך לברך את הברכה הזאת. וכך מעיד, האדמו"ר מורקאץ' בספרו של רוצה תשובות מנחת העזר, אומר, ראינו כמה גדולים שעשו הלכה למעשה, והיו מברכים על תלמידי חכמים מפלגים שבדור, והיו מברכים עליהם ברכת שחלק מחכמתו לרעיו. ולכן צוחים על הדבר הזה. הוא הדין זה פרופסור בעל שם עולמי. יודעים אותו שהוא חכם גדול במדע, גם כן מאומות העולם, בין שהוא מישראל ובין שהוא מאומות העולם. מברכים עליו את הברכה שנתן מחוכמתו לבשר ודם. לתלמיד חכם, פני שעקר החוכמה היא יראת שמיים. ראשית חוכמה היא יראת השם. אם הוא תלמיד חכם ולא שומר מצוות, זה לא שווה כלום, תשתיק אותו בזבל, הוא והתורה שלו. אם הוא לומד תורה, על מנת תקיים אותה. ראשית חוכמה היא יראת השם. לכן אומרים שחלק מחוכמתו לראיו, שזה עקר החוכמה. אם אין יראה, אין חוכמה, לא שווה כלום החוכמה שלו. לכן שמה כתוב לראיו. אבל מה שאין כן זה בשר ודם, חוכמה, מדע, רפואה, כל הדברים האלה. כשמו נתן מחוכמתו לבשר ודם. כשסוף השתבח שמו, השם ייתן חוכמה מפי דעת התמונה, בכל השטחים כולם, בכל העניינים כולם. אם השם מסלק את השגחתו, לא נוצר האדם לבהמה עין. אלא הוא נותן חוכמה מפי דעת התמונה. לכן מברכים שנתן מחוכמתו לבשר ודם. גם כן הרואה מקום. שנעשה נס לישראל, כגון שידוע זה בהיסטוריה, שזה המקום שנעשה בו נס לישראל. יש אנשים יודעים, בקיאים בדבר. אז מברך, מברך ברוך אתה השם, שעשה נס לאבותינו במקום הזה, מברך על זה. וכן הוא לא נעשה לו נס, ממש נס יוצא מגדר הטבע. נתנו נקרא דה קרובה שהוא יוצא מגדר הטבע. אבל אם זה דבר טבעי, באו למשל, ירו עליו ולא פגע בו הכדור, ממש יהיה עוד שנייה חסו שלנו מי נוגע בו, כמילימטר אחד, סוף סוף נרקש בו דרך הטבע. זה לא יחשב כנס שצריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. כמו העניין של יוסף הצדיק, דרכו אותו לתוך הבור, ושם מלא נחשים ועקרבים, לפי הטבע היו צריכים להרוג אותו, להמית אותו. כי בפרט כשנפל עליהם, דחק אותם, אז הם נוקמים בו, או הורגים אותו. וכניסו מהם, זה נקרא שמו נס. זה שברך יוסף הצדיק, התקרב שמה, ליד הבור, וברך ברוך אתה השם שעשה לי נס במקום הזה. אבל מה שאין כן דבר שהוא בדרך הטבע, באו גנבים, איימו עליו, לקחו ממנו את ממונו, אבל ברוך השם נשאר נפשו לשלל. לא צריך לברך. יכול להיות, אני רוצה לברך הגומם, ייסע לחיפה ויחזור ומברך הגומר החיות הבא שכבר נקרתו וכוון על הדבר הזה. וכן כל כך יוצא בזה. או שחסר שלום הייתה תאונת דרכים וכמעט ניצול מנס. התהפכה המכונית שלו, הדרדרה לתהום והוא יצא בלי פגע. זה נס. אבל כל פנים, כיוון שזה נס דרך הטבע, הרבה פעמים קורה דבר כזה, ייסע לאיזה מקום ויחזור ומברך בכלל את הגומר החיות הבא שכבר נקרתו. הנסיעה, לברך הגומל, צריך להיות נסיעה של פרסה. פרסה, שעור פרסה ברגל זה שעה ו-12 דקות. כי הפרסה היא 4 מילין, כל מיל 18 דקות, 4 פעם 18, 72 דקות. אז אם הוא הולך שעור, נוסע שעור 72 דקות, זהו הזמן של ברכת הגומל. אם כי יש חורקים, שאומרים, פרסה שעור מהלך רגלי, פרסה. אז לא אכפת לנו, הוא נסע, עשה את זה במכונית, במכונית. העקר נסע, כמה זה אמרנו, פרסה 4 מילין, 4 קילומטר, בערך 4 קילומטר. אבל הוא נסע 4 קילומטר, גם כחייב לברך הגומל, כך יש אומרים, יש בזה מחלוקת. כשאומרים חכמים שיעור של, נגיד, פרסה או מיל, משערים לפי הליכה ברגל, ובשעות, או משערים בזה לפי הקילומטר, יש בזה מחלוקת. זה דינה ספק ברכות להקל. לכן אנחנו אומרים, לא יברך הגומל, אלא אם כן נסע במכונית שיעור ששעה או 12 דקות. כלומר, באמצע, סוף סוף, מעיר לעיר, אין כל כך השגחה של שוטרים שככה ואין מורה בשר ודם עליהם, אז יכולים לקרות חס ושלום תאונת דרכים יותר. לכן מאוד צריכים להיות זהירים, מטעם זה כשברוך השם נסתור הגיע לחיים טובים ושלום, בלי פגע צריך לברך הגומל. אדם שהוא נוסע כל יום, כל יום, בשביל העבודה שלו, יברך בעם אחד בשבת, לא כל מי שיברך הגומל. הגע עצמך, וכי נהג, שהוא זה המקצוע שלו, נהג. הולך ובא לתל אביב 4-5 פעמים ביום. אז מה יעשה 7 פעמים יברך הגומל בכל יום? 7 ביום מדעתיך יעשה? אלא, כפי שאמרנו, ברך משבת לשבת זה מספיק לו. לכן גם כן אותו דבר, אדם שהוא נוסע בכל בשביל העבודה שלו, מוכרח לנסוע שעה ורבע, שעה וחצי, ואחר כך חוזר גם כן אותו דבר בערב. יברך הגומד וכוון לפתור כמה שהיה במשך השבוע. ברכת הגומד כבר אמר פה, לא רק נסיעה, יש לנו ארבעה דברים שחייבים להודות, כולם נרמזו בספר תהילים מזמור ק"ז, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר, או שהיה חבוש לבית האסורים, או שהיה יורד הים באוניות, או טעו במדבר בשמות דרך להולכי מדברות, או גם כן אמרנו חבוש ייסורים שהיה חולה, זאת אומרת, היה חולה ונצפה. בכל אלה כולם רמוזים, כולם באותו המזמור. ואחד מהארבעה האלה חייבים להודות כשיצפהו, יסתו מכלל הצרה. נגיד יורדי הים באוניות, נוסע באונייה, אחר כך חזר. גם שם צריך להיות שיעור פרסה, לכל הפחות, כמה ייסע. אז זה שיעור פרסה, שעה ורבע נסע וחזר עוד פעם. אפילו לא היה דרך טיול, לא היה דבר שהוא רציני בשביל העבודה שלו. הלך לטייל קצת. ועל ידי כך ירד בסירה, הלכו וטיילו, הלכו שעה ורבע וחזרו. אז גם כן צריך לברך ברכת הגומל, זה ירדי הים, וגם כן הולכי מדברות, אותו דבר, בין במטוס, בין במכונית, בין ברכבת, כל אלה נקרא שמיים הולכי מדברות, גם במטוס, זאת אומרת, זה מדבר. לא צריך להיות דווקא שנוסע ממש נוגע באדמה, זה לא יותר תלוי. העקש היה מסכנה וניצור ממנה, וכי במטוס אין סכנות, גם שם היו סכנות. לכן בשביל זה צריך לברך, אחרי שהוא מגיע למחוז חפצו לשלום, צריך לברך. ואם הוא הולך בהרבה מקומות, יברך בסיום הנסיעות שלו. נוסע למשל, הוא לא מעוניין לנסוע לפריז, אבל דרך המטוס הוא חונה בפריז. ובפריז הוא נוסע עוד פעם לארצות הברית. אז לא מברך לפריז ועוד פעם מברך שם, אפילו שיש שיעור. מפה לפריז נסע ארבע שעות, ארבע שעות וחצי. אז בכל זאת, כיוון שלא הגיע עדיין למחוז חפצו לשלום, לא יברך. אז כשיגיע לארצות הברית, שם יברך ברכת הגומל. ואין הפרש בזה, אם הגיע למשל נגיד לצרפת, הגיע לפריז. והוא נשאר שם יום, יומיים, בשביל העסקים שלו גם כן. אז יש בזה חילוקי דעות. יש אומרים, כיוון שסוף סוף הוא, יש לו מגמה להיות גם בצרפת, לא שהמטוס נח שם שעתיים, שלוש, ואחר כך עוד פעם טס לארצות הברית, אלא האיש הזה הוא מעוניין להיות בצרפת גם כן כמה ימים. אז יורד מהמטוס ונשאר שם כמה ימים, ואחר כך נוסע, אחר כך לארצות הברית. כיוון שעקר מגמתו לארצות הברית, אלא דרך אגב, יש לו הזדמנות לנסוע גם זה, אז לא צריך לברך. ויש אומרים שכן צריך לברך, כיוון שיש לו מגמה להיות גם שם. זה דיני הספק ברכות להקל. אז לכן לא יברך עד שיגיע, כמו שאמרנו, לארצות הברית. יש איזו סברה של הגאון הרגצ'ובר, רבי יוסף רוזין, הוא היה גאון עצום. והוא כותב שבמטוס לא צריכים לברך, אבל אין לך כמותו. גאון היה גאון עצום, אין ספק, אולי לא היה בדורו כמוהו. אבל כמו רבי מאיר, מי שהוא חולק הלכה לא כמוהו, אף על פי שהיה גדול עולם. הגמרא אומרת, מי שיראה רבי מאיר בבית המדרש, כאילו עוקר הרי הרים בתוכנם זו וזו. ובכל זאת, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, רבי מאיר ורבי שמעון בגמרא שלנו תיקו, בלשון מי כתוב הלכה כרבי שמעון. אם כן, מי שחולק לו הלכה כמותו. אם כן, מה גדולתו? הגמרא אומרת, למה נקרא הלכה כמותו? מפני שלא ילדו חברה בסוף דעתו. שהיה אומר, על טמא טהור ומראה לו פנים, על טהור טמא ומראה לו פנים. לכן לא פסקו הלכה כמותו, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. לכן לא פסקו הלכה כמותו. הגאון הרגצ'ובר, רבי יוסף רוזין, אולי לא היה בדורו כמוהו. כל התורה כולה הייתה נסובת נגד עיניו. אחרונים לא רצה ללמוד. הוא היה לומד רק ראשונים, רק התלמוד והכוח. כל התלמוד היה נגד עיניו. היה נוסע לפעמים, היה צריך לנסוע לדרגי תפקידו, היה דיין. היה נוסע למשל, אולי שעתיים, שלוש ברכבת הלוך, עוד פעם את הדבר חזור. היה לומד חצי התלמוד בהליכה וחצי התלמוד בחזרה. כל התלמוד היה נגד עיניו, לא צריך לפתוח ספר. כל ככה, כמו כל צילום, מכונת צילום, סרט עובר לפניו. פסיכת ברכות, דף ב', דף ג', דף ד', הכל עובר נגד עיניו. כל העולם עוברים לפניו כבני מירון. ככה היה גדול עולם. אף על פי כן, בענייני הלכה, אנחנו יש לנו הלכה כבת ראה, הוא לא הסתכל הרבה באחרונים, לא היה מחשיב את האחרונים שילמוד בהם. לכן בהרבה דברים אין לך כמותו, יש לו ספר צפלת מענייח. והדברים שלו כולם רומזים, קשה מאוד להבין אותו אפילו. כמו שם לא עמדו חבלה בסוף דעתו. תעיין בהם, עיין פה, עיין שם, עיין, 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 הכל מלא עיינים. וצריך כל אחד ואחד לשם ותפתוח להבין מה שהוא רוצה. זה קושה, זה תירוש, זה דחייה, זה סברה וכיוצא בזה. אז זה לא היה מהדור שלנו. הוא נפטר סך הכל לפני 40-50 שנה. אבל לא היה מהדור שלנו. היה צריך להיות אולי נשמה שלו לפני 700 שנה, לפני 800 שנה, היו מבינים אותו יותר. והדורות שלנו לא היה כמו. אז הוא כתב באחד מהפסקים שלו שהנוסע במטוס לא מברך בחטא גומל. אבל אין לך ככה. הלכה כמעט רוב האחרונים של דורנו שאומרים שכן צריך לברך. היו רבי יוסף רוזין, שחבר ספר צפת פענח, והגאון מאיר שמחה, היו שניהם בעיר דווינסק. בדווינסק היו שם קהילות של חסידים ושל פרושים. אחד היה רב של הפרושים, אחד היה רב של החסידים. ושניהם היו גאוני עולם, שניהם. זכתה העיר הזאת ושניים גדולי עולם. ושניהם היו מופיעים לפעמים כשהיה איזה סכסוך כספי בין סוחרים במדים עצומים, סכומים גדולים מאוד, אז היו עושים זה בורר אחד וזה בורר, זבלה. זה בורר לא אחד וזה בורר לא אחד ושניהם בורים עוד אחד. וכל אחד היה מביא ראיות, כל הראיות שלהם רק תורה, לא אין להם דבר אחר כלל. אז זה מביא ראיות לטובת הלקוח שלו, וזה מביא ראיות לטובת הלקוח שלו. והיה צריך השופט, הדיין, צריך להיות גדול תורה מאוד, כדי שזה היה להכריע בין שני ההרים האלה, ששניהם זה גדולים ממש. פעם אחת, בתוך הדברים שהיום, הוא היה רגיל במאיר שמחה, אמרו, תגיד, תעשה לי אותה, בכבוד, תגיד את הטענות שלך. הוא כותב, בכל המראה מקומות שמביא ראיה, בדיבורו היה מסביר יפה, בכתיבה לא ידע לכתוב. כתיבה היה רק עין, 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 עין. אבל הפה שלו, פה מפיק מרגליות. הוא ידע להסביר אותו טעם ודעת. אז הוא אומר את כל הטענות, הוא מביא ראיה מהגמרא המקופלונית, מהגמרא המקופלונית. ובמי שמחה יודע את הגמרות האלה. אבל כדי לעיין על שורשו של דבר, היה רושם את כל הבקיאות שהיה אומר בספר זין. הוא אומר לו הדיין, נו, בכבוד תענה לו. אמר לו, אני היום לא עונה, מחר אני עונה. בלילה הוא עושה לתיקון כרת, יושב ולומד. פותח את כל המקומות האלה, פעמים רבות, לא רק היה סותר את הראיות, משם עצמם היה מביא ראיה להפך. כן, הוא בא מחר ואז טוען את הטענות שלו. פעמים היה זה צודק, פעמים היה זה צודק. ופעם אחת, כשבא לטעון טענות שלו, לסחוט את הראיות שלו, צעק באמצע קריאת ביניים רבי יוסף רוזין, תסחוט עם המוצא מחט. אוי, שכחתי את זה, שכחתי את זה. ועשה צום יום אחד, למה שכחת את תסחוט עם המוצא מחט. תראו איזה בקעות היה להם, אם שוכחים פעם אחת תסחוט, עושים צום יום אחד, תראו. היום צריכים לעשות צומות, כל החיים שלנו צריך לעשות צומות. אנחנו לא תספות אחת שוכחים, הרבה תספות שוכחים. גדולתם הייתה למעלה מהמשוחה. אי אפשר לתאר גדולתם של אלה. פעם אחד מהם נכנס אצל בעל שואלו משיב, רבי יוסף שאול נתנזון. אז אמר לו, אברך מה אתה לומד? היה צעיר. הוא אומר, למדתי מסכת עורבים. אמר לו, בואו נלמד מסכת עורבים. בלי גמרא. אז הוא אומר תוספות, אומר, תראה, כך ללמוד. אני אומר תוספות אחת, זאת אומרת תוספות שאחריו. אני אומר תוספות שאחריו, זאת אומרת תוספות שאחריו, עד שנגמור את המסכת. וכך עשו, במשך שעתיים גמרו את כל המסכת. כל תוספות בעל פה, הוא לא ידע שהוא עומד להיבחן. בסדר, למדתי במסכת הרבים. למדת? בבקשה, בוא. וכך ידעו את כל התלמוד, לא רק במסכת הרבים. גדולתם, כמו שאמרתי, לגדולתם אין חקר. היו גדולי העולם ממש. נחזור עליהם שם. על אלה אפשר ממש מברכים עליהם ברוך שחלק מחוכמתו ליריעיו, נגיד לא, וחלאס, אין חכם בזמן הזה. מי זה שכתב החכם בזמן הזה? הרמ"א כתב, כ-400 שנה. ואלה היו סך הכל לפני 50-60 שנה. אפשר לומר עליהם אין חכם בזמן הזה? כל חכם בדורו, כפי דורו. לכן משהו זה כמו שהזכרנו, אין חס ושלום להוריד את ההלכה הזאת, ההלכה הזאת היא קיימת. אני חוזר עוד פעם לעניין דין הגומל. אז אמרנו לגומל, גם במטוס, גם נסיעה במטוס, דינה כדין נסיעה ברכבת או באוטובוס או במכונית, בכל אלה צריך לברך בחטא הגומל. רק שיש מחלוקת בין חכמי אשכנז ובין חכמי ספרד. מביא את זה גם הראש בפרק הרואה, וגם מרן כתב את זה. בכל ארבעה דברים האלה, אנחנו אמרנו שברכים הגומה ארבעה דברים. הארבעה האלה, כמעט בכולם, יש ביניהם אותה מחלוקת. למשל, חלוכי מדברות. כתוב, טעו במדבר בשם הדר, חיים מושב למצאו. אפילו שהפסוק אומר, טעו במדבר. רעבים נרצבים, נפשה בהם קצת עטף. אז הפסוק מדבר כמובן שטעו במדבר. כל אלה הארבעה שכתוב שם, היו להשם חסדו ולפתיעותיו בבני אדם. בזמן שהבית המקדש קיים, הם מביאים קורבן תודה. כך אומר ראשי, אם על תודה יביאנו, אם על קורבן, זבח תודה, אז שמה כתוב שמביא על ארבעה דברים האלה. כל מי שקרא לו ארבעה דברים האלה, בזמן שהבית המקדש קיים, כדי להודות לקדוש ברוך הוא שזכה אותו ברוך השם, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, מביא קורבן תודה. קורבן תודה עם 40 חלות לחם, 10 מהם חמץ ו-30 מצה, ככה צריך להיות. חלות, שקקים ורבוכה, אלה מצה. אז צריך להביא קורבן תודה. קורבן תודה היה בזמן בית המקדש קיים. היום אין לנו בעוונותינו הרבים, מנסיח סופתותינו. אז יש לנו ברכת הגומר במקום זה. אז בכל הלך הארבעה, אפילו שכתוב בפסוק טעו במדבר בשמעון דרך, מדבר בהרבה. אם לא קרה שטעו במדבר, אבל נעשו במדבר, אנחנו ברוך השם, דרך נכונה, דרך ישרה. לא קרה להם שום דבר. כותב למאירי, למה דווקא טעו במדבר? דבר הכתוב בהווה. כל שהלכו במדברות, ונצטב לו, אדרבה, צריך יותר להודות הקדוש ברוך הוא בלי תעייה. ברוך השם שם מנחה אותם בדרך נכוחה, והלכו ישר והגיעו למקומה. כל שכן צריך להודות הקדוש ברוך הוא. רק אדם שיפול בצרה וינצא ממנה, אם עשה הקדוש ברוך הוא שבכלל לא יפול בצרה, לא יותר טוב, וכלכן צריך לברך. זה מה שאומר המאירי. אבל המחלוקת היא כך, מה פירוש הולכי מדברות, אם ממדינה למדינה או אפילו מעיר לעיר. מדינה למדינה, למשל נוסע, נגיד, יוצא מארץ ישראל והולך לסוריה, הולך לסעודיה, הולך לירדן, בזמן אם זה אומר שלום אפילו יש בעולם. אבל זה ממדינה למדינה. אז חכמי אשכנז סוברים, דווקא הולך מדינה למדינה, אבל נוסע בתוך אותה המדינה עצמה מעיר לעיר, לא צריך לברך גומל. זה סברת חכמי אשכנז. הם ממעטים בברכת הגומל עד כמה שאפשר. אבל חכמי סברת אומרים לו, כל הדרכים לחזקת סכנה, זה אומר הרמב"ן, ועל פי דברי הירושלמי, וגם בגמרא אצלנו. כל הדרכים לחזקת סכנה. לכן, מה זה מעיר לעיר? גם כן צריך לברך ברכת הגומל. ניצור ברוך השם, הגיע למחר שחשב לשלום. צריך גם כן לברך. אותו דבר נחלקו חכמי אשכנז וספרד לגבי חולי. אדם שהוא חולה, מה פירוש חולה שצריך לברך ברכת הגומל? דעת הרעב"ד, וגם חכמי אשכנז מסכימים איתו, דווקא חולי שהיה בו סכנה. מה הרופא אמר? זה סכנה גדולה, חס ושלום. ותן לו כל מיני תרופות, כל מיני דברים. ברוך השם יצא ממוות חיים. זה נקרא כמו חולה שהתרפא שצריך לברך ברכת הגומל. בא הרמב"ן וחלק על זה, אומר לא כך. פירוש חולה שהתרפא. כל מי שעלה ושכב במיטה, בגמרא כתוב בשבת ל"ב, דינו כאילו עלה לגרדום, כאילו דינים אותו דיני נפשות. כי בשמיים מדברים עליו, איך נמית אותו, נחיה אותו, דנים עליו. כל ששכב במיטה, בשמיים כבר דנים אותו. וכן, זה נקרא שמות דיני נפשות. אם יש לו פרקליטים שיכולים להציל אותו, מצילים אותו. מהפרקליטים של האדם, תורה מסוף מעשים טובים. יש בו מצוות, יש בו מעשים טובים, אז זה כשתמח שמו הקדוש ברוך הוא מלמד עליו זכות, הוא מציל אותו, מוות החיים. באים מלאכים, מקטרגים, מקלום קטרגים, לא שם להם לב, צורק אותם. אם יש מלאך אחד מליץ, מליץ מני א', אפילו אחד מלאך חזק, שהריץ עליו זכות, תופס הקדוש ברוך הוא דברי המילים מלמד זכות, ודוחה את השאר. אפילו שיש מקטרגים, שעשה הרבה עוונות, אבל לפעמים מצווה אחת מצילה. לפעמים חס ושלום, לא כך. אז זה הכל תלוי בזה שמיים. אז אדם שהוא כבר היה מרותק לארץ לבד, הוא בסכנה. חזקת סכנה. אפילו בא רופא ואומר, לא, זה הסתננות, זה ככה, חום, יומיים שלוש עבור. אפילו אחרי זה נקשמו בחזקת סכנה. זה סובר הרמב"ן, גם הרשב"א בתשובה הסכים לדעת הרמב"ן. ומרן פסק לדעת הרמב"ן. ואני לא צריך שיהיה חולי שיש בו סכנה, אלא כל חולי, כיוון שעלה למיטה, סימן חס ושלום הוא בחזקת סכנה. לכן, אם היה לו ברוך השם זכיות וניצול, צריך לברך הקדוש ברוך הוא, הגומה לחייבים טובות שגמרא כתוב. הוא היה חייב חס ושלום בדינו. הוא עשה עוונות, אין אדם בלי עוונות. לא בחינם זכו אותו במיטה, נעשה חולה. אין ניצולים בלא עוון, יש לו איזה עוונות. אבל ברוך השם, רחם עליו הקדוש ברוך הוא, הוא פדה את נפשו משחת. לכן הוא מברך הגומה לחייבים טובות, לא שהייתי חייב, ברוך השם גמרא לחייבים טובה. והציל אותי, שגמלה לי כתוב. אז כולם עונים לו, מי שגמלך כתוב, הוא יגמלך כתוב, גענס עשרי, ירשו שתמיד זה שם גמלך כתוב. ועונים לו ככה המדברך העונים. וכן, אחרי זה זאת אומרת, אנחנו פסקים אותך כמובן כבדעת מרן. ולא שייך בזה שחק מלאכות להקד נגד מרן. ואין וככה מנהג פשוט בארצות הספרד, וכל מנהג לא עליה סבק מלאכות להקד. כך כותב תרמת הדשן, כך כותב בחיים פלאצ'ים ומסע חיים, כך כותב גם כן בעשר חיים בספר הפערים, כל האחרונים, זה פה אחד כולם מסכימים. כל מנהג לא עליה סבק מלאכות להקד. וככה מנהג פשוט שגם מעיר לעיר, גם כנסיעה מעין לעיר, מברכים ברכת הגומל. אשכנזים לא מברכים. לכן הם מתמיהים, כשרואים אצלנו רגילים ביום שבת, יש, אין אחת כמעט שלא נוסע, או לחיפה, או ליפו, או לתל אביב, הולך ושוב, הליכה וחזרה גם כן מסתרפים. אפילו לומר בהליכה, המכונית שלו הייתה ממהרת, נסע ב-50 דקות, ב-60 דקות הגיע, אז הוא הגיע 72 דקות. אבל הלוך ושוב זה מסתרף. גם בהליכה היה סכנה, גם בחזרה, ביחד יש יותר משעה ו-12 דקות, אז הם מסתרף, ונקח שצריך ברך הגומל. אז כשרואים כל כך אנחנו מברכים הגומל, מה זה פה? כולם היו מסוכנים? מה קרה? מספלים, הם הראו, כן? תאמרו, נראו נחפזו. אבל זה לפי שיטתם, שהם חושבים, דווקא מסוכן, או דווקא נשיעה ממדינה למדינה. מה, כולם מסעו לארצות הברית וחזרו? מה עשה? אלא, אנחנו שיטתנו, אנחנו סוברים אפילו מעין לעיר, ואפילו חילי שאין בו סכנה. לכן מצוי שמלכים אחד הגומל. אישה יולדת, גם כי היא חייבת בחת הגומל, היא בחזקת סכנה. ואתם אומרים, שלושה ימים הראשונים היא בחזקת סכנה. גם היא צריכה לברך בחת הגומל. אם עושים איזה מסיבה בבית, כגון למשל בן, אז עושים בליל, עקדה בליל ברית יצחק עושים, זה פני המילה. או אפילו בת, לפעמים עושים מסיבה צנועה בבית, המשפחה, אם יש שם 10 אנשים, היא מצבת בפניהם, מברכת בחת הגומל, פתחים לה את הסיטוט, תגיד בחת הגומל. למה צריכה להפסיד בברכה הזאת? היא גם כן הייתה בחזקת סכנה, כמו שאמרנו, שלושה ימים הראשונים בחזקת סכנה. אז למה היא תפסול את עצמה? או אם אין, נגיד לא עשו מסיבה, או עשו מסיבה ולא שמה לב לברך. אז כשהיא באה לעזרת נשים, אם עזרת נשים לא, המחיצה לא מפסיקה עד לתקרה, כמו פה, מקום פנוי, רוב מחיצת נשים ככה. אז לא מחשבת רשות בפני עצמה, אז היא מברכת, כמו שלמטה, יש אנשים, הברכה צריכה להיות לפני 10. ברומוהו בקהל עם, ובמושב זקנים הללוהו. אין ברכת הגומל פחות מ10. קהל, לא נוקע שמו קהל פחות מ10. בקהל זה קהל, קהל של גברים. אז היא לא צריכה לרדת לתוך בית כנסת לברך, זה לא צניעות. אז היא נמצאת בעזרת נשים, מברכת כל השומעים את כולה, בין גברה לגברה, מברכת את הברכה הזאת של הגומל, ועונים לה, מי שגמליך כתוב, וגמליך כתוב עד נסעפילה. או אם היא למשל נסעה יחד עם בעלה לאיזה מקום, וחזרו, אז היא תמצא בבית הכנסת, בעלה אומר לה, אני מכוון בשעה שאני מברך הגומל, מכוון להוציא אותך אל החובה. והוא יברך בחת הגומל, והיא שומעת, מכוונת עליו, שומע משמיע יחדיו מכוונים, אז כאילו זה עצמה ברכה, אז גם כן נמצאת בזה איזה חובה. יש בספר כנסת הגדולה, יש בספר כנסת הגדולה, אומר שלא נהגו לברך. הוא טוען שלא נהגו לברך, בפני צניעות, הוא אומר חוסר צניעות. אומר, ואין חובה שתברך בפני גברים, בפני, למה זה לא לעקובה. מה שכתוב שחייב לברך, צריך לברך בפני 10, כלשון הגמרא, וצריך להודיה בפה 10. הוא צריך בני כרבנן. בפני שכתוב, ראוהו בקהל עם, קהל כמו שאמרתי זה לא פחות מ10, כמו שהמשנה בפסחים אומרת. אין הפסח נשחט אלא ב3 כיתות של 10, שנאמר, וישחטו אותו כל כהר עדת ישראל, כהר ועדה וישראל, כל אחד עשרה עשרה עשרה, חסרו 30 איש, שלוש כיתות, אין לפתח משחט אלא שלוש כיתות. אז כהר זה עשרה, גם שם בגמרא בכתובות דף זין, אין ברכת חתנים אלא בעשרה. למה? אחד חכם, חכם אחד לומד מכוח ויקח בו אז עשרה אנשים מזקני ישראל, למה לקח עשרה אנשים? אומר בשביל ללמד אותנו ברכת חתנים בעשרה. חכם שני אומר לא, משם אין ראייה, שם הוא בא ללמד אותם הלכה למעשה מזקני ישראל, אחד זקנים צריך לקחת, זקן זה קנה חוכמה, זאת אומרת חכמים, אלא ללמד אותם את ההלכה שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, הוא בא לקחת אותו מאבייה, אז בא להגיד להם, לחדש להם את ההלכה הזאת, הוא היה ראש הסנהדרין, לכן לקח עשרה מזקני ישראל כדי לפרסם את הדבר. אלא מאיפה לומדים ברכת חתנים בעשרה? במקהלות ברכו אלוקים השם במקור ישראל, על עסקי מקור, מקור זה עניין נשואים. אז לכן אומרים במקהלות, תוספות שואלים, מקהלות שורבים, זה משמע הרבה, מקהלת כתוב, כאילו כתוב מקהלה. כן, קהלה, למדנו, קהלה זה עשרה. גם כפה, ברובו הוא בקהל העם, זה עשרה. מושב זקנים האלו הוא צריך להיות שני תלמידי חכמים, שניים מהם לא צריך להיות גם זה וגם זה, אלא שניים מתוך העשרה יהיו תלמידי חכמים. היום לא תמיד מוצאים שני תלמידי חכמים מתוך העשרה, לכן מברכים בשעת ספר תורה. ספר תורה כמו שני תלמידי חכמים. אז לכן מברכים אחרי עלייה לתורה. זה המנהג שנהגו לברך אחרי עלייה לתורה. אם יש מקום ששם שני תלמידי חכמים בבית הכנסת, עדיף ללכת שם כדי שברך את הברכה הזאת, כדי שקיים מדע כהלכתה. אז בא המהר"ל וכותב, לי נראה, שאומר צריך להודיע לפני עשרה זה לעקובה, צריך זה לעקובה משמע. וכך לעשות בן יהונה, הטור לא אומר, הטור אומר, תראה לי שזה לא לעקובה, רק תחילה אם יש עשרה טוב, ואם אין עשרה, יכול לברך לך זה גומר פחות מעשרה. עכשיו נגיד למשל, האישה הזאת עם נשים, מברכת אצל הנשים, והגברים לא שומעים את קולה. אם יוצאת איזו חובה או לא, בקריס לכבוד הרבי אומר, נראה שעקר הוא כמודעת הטור, שזה לא לעקובה שיש לו את עשרה, אז תברך בפני נשים. אז פני שיש צניעות וקשה לה לרדת שישמעו את כל הגברים וכך, אבל דחו אותו הפוסקים. באמת, מרן לא כך דעתו, מרן דעתו שזה לעקובה, כמו שאמרתי בשם בית יוסף, וגם המאירי וכמה הראשונים אומרים ככה שזה לעקובה. לכן כיוון שיש פוסקים שאומרים שזה לעקובה, אין לזוז מזה. ולא תהיה יותר מדי תנועה, תעמוד על יד הגדר של עזרת נשים ושם את גביה את כל העם ותאמר בין ברכה, בין ברכה לברכה, תאמר ברכת הגומל ויעלו להם משק גומל איך כתוב. היום ברוך השם פרט על נשק קדושה אין חשש שירורי עבירה וכיוצא בזה. הנה היום קראנו, ומרים, ותקח מרים מנביאה את הטוב בידה, וטען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס לחבור מהבעיה, גם כהתה שרה. כמו שמשה רבנו שר עם הגברים, היא שרה עם הנשים, והנשים שומעים אותה. אלא אומר הרב חידה, במקום ששמע שכינה, אין שמע עניין של עברי עבירה. כולם רוח הקודש שפעה עליהם. אמרו זה אליו וענווהו, ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. ראו כולם את השכינה, זה אליו, מראים באצבע וענווהו, אלוהי אני וערוע ממנו. למה אומרים אלוהי אני וערוע, זה אליו וענווהו, ענווהו אמרו לשון נווה, זאת אומרת שאני אהיה שבנינו בית מקדש, כמו שאומר שגם כן התרגום. אלוהי אביב הרוע ממנו, כן, זה מה שכולם ראו את השכינה. אז מכאן שראו את השכינה, יש את השכינה עליהם, לכן היו, לא היה עניין חשש של הורי עבירה. זה גם כן שהסבירו את דברי הגמרא, הכל עולים למדינה שבעה, אפילו אישה, אפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה, בציבור, בפני כבוד הציבור. גם שם שאלו, איך אישה יכולה לקרוא בתורה? בזמנם, מי שעולה לתורה, הוא בעצמו היה קורא בתורה. אז עולה אישה לספר תורה ואומרת את הטעמים של המקרא, קורא את זה בטעמים, אז כל אחד ואחד נמשך אחרי הקול שלה, לכאורה קול באישה ערבה, איך מותר לעשות דבר כזה? גם כתרסו על כזה, מה שכתוב בפרק כבוד הציבור זה נקודה אחרת, אבל כותב שם רבי דוד פרדו, בפירושו על התוספתא בספר חסדי דוד, שלמה אמרו, הכל עולים לגמיין שבעה, אפילו אישה, אפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור. וכן למה אמרו מתחילה אישה, אלא אומר נפקא מינה שאם קראו לה, כיוון שעלתה שוב לא תרד. לא צריכים לפגום בה. עשו בטעות, קראו אותה, אבל קראו בשם, קראו אותה, צריכה לקרוא. ולא שהיא בעצמה רוצה לקרוא, רשאית. למה? תגיד כל מה שערבה. אלא כמו שאמרנו, כולם צמודים בקריאת התורה, שמים לב שהמשכינה שורה, אז אכן לא חושבים בזה בשביל כל מה שערבה. לא שייך בזה הרהור. וכן מצאנו כמה דוגמאות, גם במגילה, מרן כותב, אישה קוראת את המגילה ומוציאה את האנשים מזה חובתם. יכולה להוציא אותם מזה חובה. כמי שאף אין היו באותו הנס, כמה שהיו באותו הנס, לא רק שיכולה לשמוע את המגילה, אלא גם כן יכולה גם לקרוא במקום שאין אנשים שבקיאים. נגיד למשל איזה מושב. כל הפלחים מסכנים, עובדי אדמה, חקלאים, לא יודעים שום דבר. ויש איזו אישה אחת, איזו בחורה אחת מבת יעקב, ברוך השם. למדה פה בבית יעקב, ושמה רוצה לקרוא להם מגילה. מה, ישארו במגילה בשביל זה? תקרא להם, תוציא אותם את החובה, לדעת הרמב"ן, לדעת מרן. כן, איך בכל זאת, היא קוראה איזה עם טעמים, יש פרט כשיודעת, לקרוא איזה טוב בטוב טעם. אז אומר לה, אנשים אולי חסר שלום, כל בעשה ערבה, תאמר. זה לא שירה בערבה, זה דבר שקדושה. זה דבר שקדושה, אין יצר הרע, יצר הרע בורח משם. וכן לכם שזה לא שייך בזה כל בעשה ערבה. והוא עוד גם כן, עניין הזה, לא צריכה שהלחוש יותר מדי. תברך, ולוחת הגומל, וגם תהיה, גם ברוכה תהיה. כי אמרנו עכשיו, זה בעניין, בעניין ברכת הגומל, יש גם כן עניין של זמן. עד כמה יכולים לברך ברכת הגומל? יש בזה גם כחילוק הדעות. יש מדעה אמר עד שלושה ימים. כך הביא אורחות חיים בשם הרמב"ן. אבל מרן לא חשש לזה, פסק מדעת הטור, שאין איזה זמן, אין איזה הגבלה. כי בגמרא לא כתוב. כתוב משקרה לו אחד מהדברים האלה, מברך ברכת הגומל, לא כתוב תוך שלושה ימים. מאיפה זה, יש לנו איזה דבר, ברכות השבח, אין להם דבר חסמדה, דבר שמחייב, צריך להיות תכוף. מה שיש תכיפות, יש תכיפות ברכת הנהנין. אתה צריך לברך, עבר זמן, נגמר. למשל נגיד אכלת, אחרי שאכלת, נתעקה למזון. עמדת ברך ברכת המזון, או ברכה אחרונה אחרת. אכל, ועבר שעה ו-12 דקות, 4 מילים, שהוא לא מברך. כבר הוא לא נהנה מאותו האוכל שאכל, כבר נתעקל ממנו. ואכילה קטנה, באכילה מועטת, בשעה ו-12 דקות זה מתעכל. אז לכן, על מה יברך ברכה האחרונה? לא מברך. אבל מה שאין כן כאן, זה דבר שאירע לו, דבר של נס, ברוך השם, חולה ונתרפא, יורדי הים, שעלו מן הים, וכן זה בדרך, כל זה כבר מה שהיה. אז מה, החכמים הגבילו לזה זמן? לכן כותב מרן, אפילו... אם לא ברך תוך שלושה ימים, לך תחילה, טוב לחוש את דברי הרמב"ן. זה ברך תוך שלושה ימים. כדי שגם כן יש איזה סמך. הבא מן הדרך לא יתפלל שלושה ימים, הגמרא בערבין אומרת. למה? כל הזמן הוא תרוד עוד חושב על נסיעתו בדרך. אז כל כולו דרוך באותו הזמן, לכן יכול לברך תוך שלושה ימים. עברו שלושה ימים ולא ברך. כותב מרן, ברך כל זמן שיוצא. כך דעת הראה רבי אהרון הלוי, תלמידו של הרמב"ן. וכותב בפשיטות, שיכולים, הוא אומר, אם הוא גם כן סובר, כמו דעת הטור בנקודה אחת, שמה שאמרו שצריך להיות 10 לא לעקובה, חתחילה. זאת אומרת, תוך 30 יום, אם זה תוך 30 יום, יברך מתוך 10. עברו 30 יום, תוך 30, כמה שאפשר לעשות את זה ב10 יותר טוב. לכן הוא אומר, אם יכול להשיג 10, אפילו יאחר זה אחרי 30 יום, מותר לעשות את זה. אבל אם בירך בתוך 30 יום, בדיעבד, בלי 10 יצא לחובתו. הזמן 30, גם כן זה שיעור זמן בגיל 30 יום. זה לא דבר שיש בו איזו השערה שזה הוכחה מהתלמוד. אז גם הוא בעצמו אומר, אם לא בירך 30 יום, בירך אחרי 30 יום. אז נמצא שאין לזה שום הגבלת זמן. וכך כותב גם בסדר הדרך, וכמה, בסדר הדרך לתלמידו של הראש. אז כמה מהראשונים שאומרים שמותר ואין איזה הגבלת זמן. סוף סוף מזה מחלוקת יצאנו. הרמב"ן כותב צריך להיות תוך שלושה ימים, וגם אורחות חיים. אבל מרן לא חשש להם, פסק מודע את הטור ושאר פוסקים, לכן כתב מברך כל זמן שירצה. באמת צריך להבין למה אנחנו נוהגים היום לברך כל זמן, ואין לנו הגבלה של שלושה ימים, אבל לא ספק ברכות להקל. צריך לומר שככה פשט המנהג, במקום מנהג לא לספק ברכות להקל. בספר של בחזקיה שבתאי, היה בדין פה בירושלים, יש לו ספר, דברי חזקיה. שם הוא כותב, הטעם הוא, מפני שרוב הפוסקים, לפי החשבון שהוא מנה, מרוב הפוסקים סוברים שמברך כל זמן שירצה, אין לזה הגבלת זמן. ולכן סוחים אנחנו על הדעת הרוב. האמת היא שלא כך. ואני לא ברחוב, לא סוחים על הדעת הרוב. כך סוחים רוב האחרונים. כך כותב הרב חידה בכמה מקומות, בספר נר מצווה כותב ככה, ובחיים פלאצ'י כותב ככה, רבי יעקב שאול ישר כותב ככה, מעשה איש. כמה ספרים כולם כותבים, בעיני ברכות לא חושבים דעת הרוב והמיעוט. כי לא זה מה שכתבה התורה אחרי רבים להטות, כבר הסברנו את זה כמה פעמים. מה שכתוב בתורה אחרי רבים להטות, רק כשיושבים ביחד המיעוט והרוב, ומתווכחים זה עם זה, ואחרי הוויכוח, הרוב נשאר למשל בדעתו והמיעוט נשאר בדעתו, אז אומרים אחרי רבים להטות. אבל לא כן, כשכל אחד ואחד חבר ספר בפני עצמו, ואנחנו באים ומזווגים את הספרים ורואים זה אומר בכו וזה אומר בכו, אפילו שהרוב אתה רואה שעומדים בשיטה אחת והמיעוט בשיטה אחרת, לא שייך לזה לומר אחרי רבים להטות. אולי אם הרוב היו שומעים דעת המיעוט היו חוזרים בהם. זה כלל ידוע, כותב את זה הרשב"א בתשובה, מביא אותו מרן בחושן משפט תו סימן י"ג, וכך כותב גם כן בשאלות ותשובות תורת אמת של רבי אהרון ששון, גם כן כותב את זה בתשובה, גם רבי משה בן חביב בספר גט פשוט, בסוף הספר יש שם הכללים, והוא כותב גם כן את השיטה הזאת. הרבים סוברים, כשידו נהיה בכוח פנים אל פנים, לא שייך אחרי רבים להטות. לכן הרוב מה שסוברים במה שאנחנו סוברים בדרך כלל ברוב מחברים זה רק שיקול דעת בעלמא, אבל לא דבר שמחייב. לכן בדיני גם כן, בדיני ספק ברכות, כל יש מחלוקת, אפילו שזה מיעוט, אומרים ספק ברכות להקל. אם כן, למה אנחנו באמת מברכים הגומל אחרי 30 יום? התשובה היא, אם מפני שמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. אם אפשר תוך 30 לכל הפחות, עדיף. אם אפשר תוך 3, עוד יותר טוב. אם אי אפשר, טוב, זה דבר, יש לו זמן לברך כל זמן שירצה. אם קרה לאדם כמה דברים ביחד, היה חולה ונצפה, לא הספיק לברך הגובל עד שהיה מוכרח לנסוע לחיפה למשל ולחזור, ואחר כך לא הספיק לברך הגובל, היה צריך לנסוע בים, צריך לנסוע. אז יש לו 3 ביחד, 3-4 ביחד, יורדי הים יש לו חולה שנצפה, לא הספיק כן להגיע לצרפת, באה המשטרה שמה תפסה אותו, שמה אותו גם כן בבית האסורים, כדי שיהיה כל 4 ביחד. וכן, 4 אבות מזכים. אחר כך ברוך השם לצור, יצא מכל הדברים האלה. יש מחלוקת אם מברך 4 פעמים הגומל על כל אחד, או גומל אחד פותר את כולם. הלכה היא, אם סוסה הסתק ולכות להקל, אז גומל אחד פותר את כולם. יש מחלוקת בדין חבוש בבית האסורים, אם צריך להיות למשל על עסקי נפשות, דבר שכמעט חס ושלום כפסע בינו ובין המוות. בוא נאמר אפילו בדיני ממונות. כותב בתשובת רבי יוסף הלוי בן מיגס, רבו של הרמב״ם, כותב שאין הפרש בין דיני נפשות ובין דיני ממונות. ומוסיף עוד דבר, אפילו אם הייתה לו אשמה, זאת אומרת, הוא הביא את עצמו, הכניס את עצמו לכך, נגיד למשל, יש איזה חייב לשלם מס. מס הממשלה, מס הכנסה, מס עסקים, אני יודע, ואחר כך באו, תבעו ממנו את המס, לא משלם. למה? רוצה שפקיד שומה יוריד לו, הוא רוצה להוריד לו. אבל אם אני אשלם לא אוכל, אז גזר הנאחד לא אומרים, מחזרים אותו. אבל אז התעצם, זה רוצה לתת, ועל זה כדי שיוכלו להתפשר אותו. אז לקחו אותו, שמו אותו, ואם לא משלם, כמו שאתה זרקו אותו בבית הסוהר. בסוף, או כן התפשרו, או לא התפשרו, אבל הוא הכניס עצמו לכך. הרי הוא יכול לשלם את המס, הוא גומר את העסק. אז זה, לכאורה, הוא פשע בדבר, הכניס את עצמו בתוך העניין של בית האסורים. אז האם יברך ברכת הגומל או לא? מוסיף שם הרבי יוסף הלוי במיגס, שגם זה צריך לברך ברכת הגומל. לא יאמר כיוון שזה בפשיעתו, על מנת שיתפשרו עמו, אז לכן בשביל זה נאמר לו שלא יברך. לא, בתעצורים זה לא חשוב בין אם זה נעשה מצדם או מצדו, אפילו שהוא הכניס עצמו לכך, גם כן צריך לברך. זה מזכרתו של בסדר רבי מיגס. וכאן יכולים ללמוד גם כן, לגבי אדם שפשע בבריאותו, כגון למשל, הגמרא אומרת במסכת כתובות דף למד, הכל בידי שמיים חוץ מצלים פחים. מה זה צלים פחים? אדם שיוצא מקור לחום, מחום לקור, אז תקף מיד בפתע פתאום יכול להתקרר. יכול להסתנן, יכול להתחמם, אז יכול לקבל מחלה, יכול לקבל שפעת, לקבל כל הדברים האלה. אז הוא לא זהיר, כמובן הוא לא מכניס עצמו בכוונה, הוא רוצה להיות חולה, הוא ממהר, לא מחכה, הוא להתחמם, תחכה מעט, ולמה תשימו בין עדר ובין עדר, לא, אתה לא הדרך. יוצא ממקום חם למקום כה, יש לו בבית שלו הסקה מרכזית ברוך השם, יושב שם כמו הפנדי, פתאום יוצא לקור, פתאום יוצא לגשם, תחכה מעט, לא תצא בבת אחת. לא, אז הוא לא שם לב, אחר כך בסוף לחילה מסכן, קבל חום 40, אחר כך ש-40 הקילו לא יוצאים, ישב מסכן במיטה כמה שבוע, שבועיים, עד שאחרי שברוך השם עקד את כל הצבא הרפואות, נשכח כל הצבא, ויצא ברוך השם, יצא בריא. אז מה עושים? יברך הגומל, לא יברך הגומל. יש אומרים מהפוסקים של הדורות שלנו, כיוון שהוא אשם, הוא פשע בעצמו. הכל בזה שמיים, חוץ מצינים פחים. פחים זה חום, צינים זה צינה, קור. אז הוא הכניס את עצמו בחום וכל דברים כאלה, כתוב שם, לפי קראתו מי יעמוד? זאת אומרת, בעניין קור, אי אפשר אדם להחזיק מעמד. לכן צריך לשים לב, כשהוא יוצא, שלא יוצא מחום לקור. נעשה איזה רווח, איזה דבר, איזה הפסקה. אנשים נכנסים לבית המרחץ, מתרחצים. בפרט שנשאר שם הרבה זמן, מזיע וככה. לא יוצא תקף מיד, בפרט בזמן החורף, לא יוצא תקף מיד לרחוב. יש שם מקום, יש מקום שמשלמים כסף שם לבלן, זה יושב שם מעט, ינוח איזה 10 דקות, זה רבע שעה, אחר כך יוצא. אבל אם יוצא מחם לקור, זה מזיק אותו. כל שכן, מי יוצא ושותה קוקה קולה, קרה ככה, כמו קרח, וזה כל הגוף שלו חם, מכניס קור ככה כזה, זה מחלה את עצמו, מביא עצמו לזה מחלות. זה צניפחים, מחום לקור, מכל החום, גופו של האדם צריך להיות לאט לאט. גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מאיר לעולם כולו, אנחנו אומרים, יוצר אור בורא חושך, המאיר לעולם כולו שבא שברא במידת הרחמים. מה זה? מביא את השמש לעולם. השמש, אין מה לדבר שזה דבר טוב. וזרחה לכם מראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אז כשיש שמש זה יפה, אז אנשים נהנים. אבל לא נותנים את השמש בבת אחת, מכה אחת. קודם כל יש עמוד השחר. אחר כך לאט לאט יאיר המזרח. לאט 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 יוצאת השמש. למה לא בבת אחת? אם היה בחושך לאור בבת אחת, היו עניים של האדם לא מסוגלות להחזיק מעמד. היה מתעבר, אחרי כמה ימים היה, יאללה. צריך יהיה עבודה במחלקת עבורים, יאללה, כולם מסוגלים, כמה יהיו עבורים. אבל מאיר לעולם כולו, בשעה שברא, זה מידת הרחמים. לאט לאט, לאט לאט, עד שיסתגל האדם על האוויר, יראה את האורה, לאט לאט, עד שברוך השם חוזר את האורה. אז ככה ככה בכל הדברים כולם. לא יכניס מקור לחום, מחול לקור, זה לא טוב. זה לא מריא לאדם. צריך לשים לב, שמרתם מאוד נפשות לכם. ובכן, זה שאמרתי, בדורות שלנו יש פוסקים שאומרים, לא צריך להזכיר שמות, שלא צריך לברך הגומל, למה הוא פשע בעצמו, הוא הכניס עצמו במחלה. וזה לא שייך הגומל לחייבים טובות. חייבים טובות ששם שלחנו יסורים, שם שלחנו מחלה, ברוך השם ניצולנו ממנה על איזה שהיינו קראי זכיות, איזה מצוות, מעשים טובים שעשה, שהגנו עליו, כמו שכתוב, תשובה, מעשים טובים, כתריס בפני הפורענות. מה זה תריס? תריסים, שלב שם בבית. שמש מכה עליו. הוא נותן לגמור מהשמש, מוריד את התריס, חלס, השמש נענמת. אז ככה, התשובה והמעשים טובים, כמו התריס הזה שמגן עליו בפני הפורענות. כדי שספר עליו חס ושלום איזה מחלה או איזה יצורים, אז זהו שאנחנו, המעשים טובים, הם מגנו עליו. אז זה צריך לברך הגומל. אבל האדם שהוא פשע בעצמו, הוא הביא את עצמו איזה מחלה, אז הוא אומר, מה צריך לברך? כך כיש אומרים, הלכה לא כך, אלא גם בצינים פחים, כיוון שהוא האיש הזה ודאי לא נתכוון לחלות את עצמו. הוא שותה, הוא משוגע, רוצה להיות חולה, אף אחד לא רוצה להיות חולה. אלא הוא מהר לעסקים שלו, הזמן דוחק אותו, הוא מהר ללכת להגיע באיזה מקום. אז לכן עשה משל, חשב כמה פעמים עשיתי, ולא קרה לי כלום. הפעם גם כן לא יקרה לי, כך הוא חושב. לפעם הזאת כן קרה לו. אז לכן צריך לברך. לפי כך גם בצינים פחים צריך לברך. כך מפרש גם כן בשלוש יושבות שדה הארץ של הגאון רבי אברהם מיוחס לפני 250 שנה. גם הוא פוסק אותו דבר, שצריך לברך ברכת הגומל גם בצינים פחים. שלא כדעת את זה מחכמי דורנו שאומרים שלא צריך לברך. יש אומרים שאלו 4 דברים שהזכרנו, לאו דווקא. והוא הדין, דבר שהוא דומה לזה, גם כן צריך לברך הגומל. אבל מרן הביא את המחלוקת הזאת. מסקנתו היא שלא לברך בשם המלכות, שספק ברכות להקל, כמה שיש בזה מחלוקת, יש לנו דווקא 4 משום חכמים, ולא יותר ולא פחות. לכן אומר שיברך בלי שם המלכות. היום יש לנו עצה, כמו שאמרתי, ייסע לתל אביב ויחזור, זה מסתרף, הלוך ושוב, אז הוא יברך. נגיד למשל, הוא אומר מרן, כגון אדם שבא אריה לטורפו, וניצור ממנו ברגע האחרון. בא מישהו, נתן לו מכה אחת, כמו שמשון הגבור, נתן לו מכה בראש שלו ודחף את האריה מעליו. או באו שודדים, ירו עליו, ברוך השם לא פגע בו. היה עוד מילימטר חס ושלום אין נוגע בו, ברוך השם לא נגע בו. ניצור מידם. אז יש אומרים שצריך לברך הגומל, יש אומרים שלא. למה 4 דווקא ולא יותר. אז מה יעשה? יש איזה מחלוקת, יש לו עשה פשוטה היום, נוסע לתל אביב וחוזר, מברך הגומן וכוון על האריה ועל השודד ועל כל אותם הדברים, ויתפטר מכולם. הערב זה השיעור האחרון לעת עתה בענייני ברכות, כי משבוע הבא צריכים להתחיל הלכות פורים, לאחריהם יש הלכות פסח, ולכן נסכם כמה דברים בקצרה מה שאמרנו כבר, כדי שאני כמה אחדים עוד פעם חזרו לשאול, לא נשאר בזכרונם, ואני אומר כמה דברים כדי לסכם את הדברים. למשל, אנחנו דיברנו בנוגע לעוגות של זמננו, שמסמים בתוכם, בתוך העוגות, יש כמה עוד סמים כל מיני דברים. אז מה הדין אם צריך לברך ברכת על המחיה, לא יברך על המחיה? בזמנו כבר דיברנו שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. על מה, מתי מברכים על המחיה? אם צריך יאכל נטו מהכזית של דגן, או לא חשוב, אפילו מי יש בו תערובות אחרות, הכל מסרב. אמרנו יש שלוש דעות בדבר. יש דעה של הגאון רבי אברהם יצחקי, בעל ספר זרע אברהם, וגם הגאון רבי ישוע שבבו, שהיה עבדים במצרים, בעל ספר פרח שושן, שניהם עומדים בדעה אחת, שכל שיש כזית בכדי אכילת פרס, כזית בתוך אכילת פרס. מה זה אכילת פרס? כפי דעת הרמב״ם אנחנו מדברים, שכחמרם פסק כמוהו, זה שלושה ביצים. כזית, לפי מה שכתב מרן, זה חצי ביצה. אז זאת אומרת, יש פי שש. פי שש, יש כוס אחד נגיד של קמח, של מיני דגן, ושאר הכוסות, נגיד עוד חמישה כוסות, כולם סוכר ודברים אחרים, תערובת אחרת. אבל כוס אחד מתוך חמישה כוסות, ביחד הם שש. אז זה כזית מכדי אכילת פרס. אז אם אוכל את כל הפרס, ולעתם של שני האלה, אם יאכל את כל הפרס, כלומר יאכל את כל השלושה הביצים, שבתוכם כזית אחד, אז מה נפשך? הוא אכל כזית פת, כזית דגן, נטו. אז לכן צריך לברך על המחיה. אם אכל פחות מזה, לא צריך לברך על המחיה. למה? מכיוון שהוא צריך לאכול כזית נטו דגן. הוא לא אכל כזית דגן. למה? הוא אכל נגיד כביצה, אפילו כשני ביצים. סוף סוף לא אכל כזית. בכל זה לא היה בו כזית. אז אין עזר למחיה. זה דעתם של שני הגאונים האלה. יש שיטה אחרת של הגאון גנת ולדים. רבי אברהם הלוי, גם כן עבדים במצרים, חברו של רבי ישועה שבבו. הוא אומר כך, אם יש כזית בתוך אכילת פרס, כל שאכל כזית אחד מתוך מה שיש לפניו, עוגה בסך הכל יש בה, כמו שאמרתי, יש בה שיעור שלושה ביצים. שלושה ביצים, כל ביצה זה 18 דרהם, 18 דרהם זה בערך קרוב ל-60 גרם, אז נאמר שלושה ביצים זה 180 גרם. אז הוא אכל בתוכה 30 גרם בלבד, צריך לברך ברכת על המחיה. כי זה הופך, כיוון שכזית בתוך אכילת פרס, זה הופך כל חלק וחלק מכזית, זה כשמו, יש בו דגן, אז צריך לברך ברכת על המחיה. זו שיטת רבי אברהם הלוי. שיטה שלישית, שיטתו של הרב פרי חדש, בחזקיה דסקווה, הוא אומר, כל שיש דגן שם, אפילו יש מעט מאוד דגן, והרוב, רובה דרובה זה מדברים אחרים. סוכר וביצים וכל מיני דברים. אומר, סוף סוף כמה שיש שם דגן, כל שיש בבו מחמשת המינים צריך לברך בעולי מיני מזונות ובסוף על המחיה. ואפילו אחר רק הזית אחד בלבד, הוא מקל יותר מכולם. וכמוהו סובר גם הפרי מגדלים, מסכים כמו דעת פרי חדש. איך עושים אנחנו להלכה? ספק ברכות להקל, הוא לא חנך עצמו בספק ברכות. לכן צריך לפסוק כדעתו של רבי אברהם יצחקי, וגם רבי ישועה שבבו, שיוכל, אם זה כזית בתוך אכילת פרס, בתנאי שיוכל נטו כזית דגן, אז יברך לך הברכה האחרונה על המחיה. אם לא, לא מברך על המחיה. לכן בעוגות שלנו שמים קרם, ואחר כך בין שכבה לשכבה עוד קרם ועוד קרם, ביום השינו וישנו, שלשו ושלשו, ככה. אבל רובה ככולה זה לא קמח. יש בה תערובת ביצים, תערובת של סוכר, תערובת כל מיני תערובות האלה. אז צריך שיוכל כל כך, יבלע איזה חלה שלמה עד שיהיה על המחיה. אז למה צריך לברך על המחיה? ספק ברכות להקל. יש מחלוקת לברך לכל הפחות בורא נפשות או לא? המסקנה גם בורא נפשות לא יברך. למה? פרש יש אומרים, אם יש בזה מחלוקת, אחד אומר צריך על המחיה, איורים על המחיה, והולך בלי נפשות, לא פותר מקום על המחיה, אז שוב פעם לא מחנה שום דבר. לכן שבע תעשה, לא יברך. ברכה אחרונה, לא יברך. שאלו עוד על מיץ תפוזים, מה יברך על מיץ תפוזים? אז זה פרש שבספר חזון איש, הוא כותב כך, נהי שבאמת כתבו הפוסקים, זה על פי הגמרא בברכות למד חד, שרק זיתים, רק זיתים וענבים, הם עומדים לסחיטה. לכן זיתים, אם סחט אותם ועשה מהם שמן, אז יש להם ברכה של הזיתים. אם אכל אותם עוד תערובות, כמו שכתוב עם הנגרון, אז ברך בורא פרי הארץ. וכן אותו דבר, ענבים עשה מהם יין, ברך בורא פרי הגפן. אבל שעקו מיני פירות שסחט אותם ויוצאים מהם דבש, יוצאים מהם מיץ, כל מיני דברים, לא מברכים על זה, רק שהכל נהיה בדברו. למה? הגמרא בפסחים כ"ד אומרת, זה עבה על מהו. כמו זה, זאת אומרת, לא נשאר בהם אותה הנאה, כמו שאדם אוכל את הפרי עצמו, והוא סוחט אותו ושותה רק את המים שלו, אז זה ירד מגדולתו, זה מברך עליו רק שהכל נהיה בדברו. לפי זה מיץ תפוזים, מברכים שהכל נהיה בדברו. אם אכל תפוזים ושאתה גם את המיץ שלהם, לא מברך עוד פעם גם כעל המיץ, כיוון שהתפוזים הם עיקר, ואלה הם המים שלהם, המיץ שלהם, זה אותו דבר, מין אחד. אז לכן ברך בורא פרי העץ על התפוזים, פתר את המיץ של התפוזים. לכן כל כך יוצא בזה. אם אדם אכל חתיכת אבטיח, הוא ברך עליו בורא פרי אדמה, ואת השעה סחט אותו בידיים שלו ועשה את זה מיץ. אז גם כן הוא מברך על המיץ שלו, זה הכל המשך אחד. או אדם שאכל משמש, יש שם גרעין מתוק, ואכל גם את הגרעין שלו, לא מברך על הגרעין. ברך בורא פרי העץ פתר את הגרעין שלו. ועל מה אנחנו מברכים על הגרעין, שהכל נהיה בדברו, והוא מתוק, שמוכרים רק גרעין בלבד, אז מוכרים שהכל נהיה בדברו. לא מברכים בורא פרי העץ, בדיעבד, אם ברך בורא פרי העץ, יצא. דעת מרן צריך לברך בורא פרי העץ. כמו בדיני עורלה, שהגרעין אסור כמו הפרי. אז סובר מרן שגם הוא קשור פרי, צריך לברך בורא פרי העץ. אבל לדינה אומרים ספק בלכות להקה, כבר שיש בזה מחלוקת, תוספות והרשב"א במסכת בלכות ל"ו, אז זה ספק בלכות להקה, מברכים שהכל נהיה בדברו. אבל כשאוכל גם זה וגם גם את המשמש עצמו וגם את הגרעין, ברכת המשמש פותר גם את הגרעין שלו וצריך לברך עליה כלל. אותו דבר, הוא אוכל אבטיח ואוכל גם את הגרעינים של אבטיח. כל אלה דינים אחד, כולם דין אחד להם. אז בא חזון איש וטיל ספק בדבר. אומר לא, בזמנם היו סוחטים רק את הזיתים ואת הענבים. זיתים עומדים לשמן, ענבים עומדים ליין. אומר, הוא הדין בזמננו, התפוזים עומדים לסחיטה, הרבה סוחטים מהם בלי סוף. אז לכן גם כדינם כמו ענבים שעשה מהם יין. אז לפי דעתו צריך לברך על זה בורא פרי העץ. הוא לא החליט את הדבר. אמר ככה היה נראה, כך סברה, עשה כל זה, הפך בסברות האלה, אבל מסקנתו כתב, ולמעשה צריך עיון. אנחנו אומרים למעשה שהכל נהיה בדברו, זה הכל, זה ההלכה. לכן לא ישתנה, וציפוק חזה מעמד הבא. לכן לא צריך לברך על זה לשנות מהברכות. כולם יודעים שכל מיץ של פירות צריך לברך שהכל נהיה בדברו. לכן אותו דבר גזר, גזר עוד יותר גרוע, זה כשטוחנים אותו לא נשאר ממנו שום דבר, רק פסולת לגמרי. אז אחרי ששמים אותו במיקסר, למשל, מוציאים ממנו את המיץ שלו, כמעט כל הנשמה שלו מוציאים. אף על פי כן, מברכים שהכל נהיה בדברו, לא מברכים יותר מזה. בכלל זה הדרך, כל מיצים כולם, ברכתם שהכל נהיה. בין אם זה עומד לסחיטה, יש לנו רק זיתים וענבים שיצאו מן הכלל. יש מחלוקת החרדים, האם בברכות השבח, אומרים ספק ברכות להקל כמו שהחיינו. מברכים על זה, מברכים על זה גם כן, אומרים ספק ברכות להקל או לא. למשל, יש לנו דין, משוחרר, הוא רואה את חברו, עברו 30 יום שלא ראה אותו, והוא אוהב אותו אהבת נפש, חבר שלו ממש, חבר נעורים שלו ואוהב אותו. אז מה הדין? הגמרא אומרת, צריך לברך, אם ראה 30 יום עברו עליו ולא ראה אותו, מברך שהחיינו וקיבלנו גם את זה בשם המלכות. ומרן פסק את זה להלכה. אבל יש אומרים שהיום לא מברכים את זה, מפני שיש בני אדם שקרנים, אומרים שהוא חבר, בקרבו ישים עורבו. עושה אותו שהוא חבר כאילו, בסוף חבר חבר בשביל אהוב ידעוני. אין אמונה בעבודת בני אדם, כולם חנפנים היום. אבל אי אפשר להוציא, לומר שזה لا لا كل الناسين كلهم شكرانين كلهم عايشوا تعشي الدبار كذي جزمة بهالمعنى عم إسرائيل بس لكم ما يعيد عليهم شيء إسرائيل لا يعصوا عبلا ولا يدبروا كذاب ولا يمسين بشونا مشون ترميت ترى ما يعيد علينا شو احنا بلخي شمنا يمانين از وشي شيء هنا شيم شكرانين محنفانين ترى تشير نموت على كلاب كله يسار يمشي نموت ما أبلط على كلاب لكن ام بير هذا بيمين مكير شحذروها زي ما شو حبيب على كي نفشوه هيوته بفرس مكير وبو قم كين ايما شلو احوتو احيو كرو قم كين وقام بشي شو كرو دودو بحط ما حبيرو بهيوته بيمين تهربت نفش بيسبر القرقعين ما تارو قتت بناب ممكن بيقولوا ايو تبارو خشم لما لا يبرخ على بشي احيانا يبرخ احري 30 يوم عبروا 30 يوم دور عاوته ورخ عليه شيء أحيانا أفلوا كمبين منه مختبين بمشك الزمان יש בספר תענמות לב שהבין שאם קיבל מכתבים ממנו אז לא צריך לברך ההלכה לא כמותו, לא נכון גם מבחינה מכבודו המשנה ברורה גם כן טעה בזה חשב שהאחרונים שפלפלו בעניין מקבל ממנו מכתבים שייך בדין הזה, לא נכון, לא שייך בדין הזה לא משנה אם היה מכתבים או היה טלפון דבר איתו לא דומה תחזיר את השמה הוא שמע את קולו, דבר אותו בטלפון, אבל רואה את פניו, הוא שמח, ראיתי פניך קרואות פני אלוקים ותרצני. אז לכן כשהוא שמח, מרגיש שמחה, צריך לברך ברכת שהחיינו. על מה דיברו באמת אם יש מכתבים? על מה שיש אחר כך סעיף שני כתוב בשולחן ערוך, הרואה את חברו אחר 12 חודש, צריך לברך עליו ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם מחיי המתים. מה זה מחיי המתים? הוא היה מת, הוא חי ברוך השם. מה זה מחיי המתים? אלא מכיוון שיש 12 חודש באמצע יש ראש השנה ויש כיפור. אפשר 12 חודש בלי שנה וכיפור. בשנה וכיפור דנים כל אחד ואחד. ובריות בו יפקדו לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה. אז ברוך השם, תהילות ארץ ברך, נזרע עליו חיים. חיים שעל המכן נתת לו, והוא ראה אותו בחיים, שמח עליו, כמו שיש לדע רב. לכן מברך עליו, ברוך אתה השם, כמל העולם מחיי המתים. אז זה כתוב הפוסקים. מתי מברך מחיי המתים? כשלא שמע ממנו כלום. כמו שכתוב, נשכחתי כאמת מדי והייתי ככלי עובד. פתאום ראה אותו, אוה, ברוך השם, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אבל מה שאין כן, אם הוא קבל ממנו מכתבים, יש קשר ישיר ביניהם, טלפונים, או כל מיני דברים. כיוון שיש קשר בזה, ואז זה כתבו הפוסקים, בזה לא צריך לברך מחיי המתים. ברוך השם, כבר שמע שהוא בכלל, בכלל החיים, לא בכלל המתים. אבל מה שאין כן, לגבי ברכת שהחיינו שתלו בשמחה של האדם, כשהוא רואה אותו, מתפעל בשמחתו, כמו שאמרתי, חברו, חביב עליו, אז צריך לברך. כן, לא צריך לעשות הכללות ולומר שכל אחד ואחד, אולי זה חנפן, אולי זה כמו חנפן. לב יודע מה לעשות, שהוא יודע, יש לו הרגש, באמת אוהב אותו, הוא יכול לברך בכלל שהחיינו. אם לא, יגיד לכל הפחות, ברור שהחיינו, כמובן, לכל הפחות יגיד בלי שהוא מלכות, אתה פחות. טוב, זה אמרנו לגבי שהחיינו על ראיית חברו. שנוהג גם בזמן הזה, יש עוד כמה דברים, כגון למשל שתקראו רבותינו ברכות השבח על דברים שהם תועלת העולם, יש בהם תועלת גם כן, למשל נגיד, אדם שומע רעמים, רואה ברקים, כן, הוא רואה רעה ברק ויהום, רואה גם כן אחר כך רעמים, שומע רעמים, צריך לברך ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שכוחו וגבולתו מלא עולם, צריך לברך בשם המלכות. אסור לאבד סתם את הברכה הזאת. יש אומרים שצריך לעמוד באותה שעה שברך, הלכה לא כך. יכול לשבת וברך, או שהוא שוכן. אפילו הוא ישן, באמצע השינה שלו, שומע רעם חזק מאוד, והוא יודע שזה רעם. אולי זה מטוס, שלא ישתגע. יברך על מטוס שכוחה גורת המעלה העולם, אלא מדברים שהוא יודע בבירור. אין לו ספק שזה באמת רעמים. אז אפילו שהוא שוכב על מיטתו והתעורר משנתו לא נאמר טוב, יש לחשות תפילת ידיים עד שנכנסים לתפילת ידיים מעלה ויבוא והגיע כבר הרעם כבר הלך צריך לברך תוך כדי דיבור של הרעם אז יברך בעודו במיטה, אין דבר מצד הדין אין איסור שאדם יברך איזה ברכה מרן כותב, לא תקנו חכמים מתפילת ידיים בבוקר שחרית אלא בשביל קריאת שמע ותפילה כל נקראת אלוהיך ישראל, אסור לברך ידיו בתולנפות, ידיו הוא נמצא כל הזמן במיטה, רוח רעה שורה עליו. לא כן לגבי שעה ברכות, כותב מרן אסור לברך. וזה גמרא מפורשת, במסכת ברכות דף ס', שמותר לברך לפני נטילת ידיים. כשם הגמרא אומרת, מספרת כל מיני דברים, מה שצריך לברך, לפי סדר, קודם מברכים לפי הסדר. כשהוא פוקח את עיניו, אז הוא מברך ברוך אתה השם מתיר אסורים. כשהוא זוקף את קומתו, ברוך אתה השם זוקף כפופים. כששם רגליו על הארץ, ממחים מצעד לגבר. וכן זה הדרך. כימה שידה, אחר כך כתוב, כשנוטל ידיו, ברך נטילת ידיים. אז כל אותם הברכות, ברך אותם לפני נטילת ידיים. וזה אומר, דין התרבות מותר אדם לברך. אפילו שבזוהר חולק על זה, חיים אדם תמיד חולק על התלמוד שחולק על הזוהר, לך כמו התלמוד, לא פוסקים כמו הזוהר. לכן פה אין לו ברירה, אחר כך זה מספר עוברת, יפסיד, כמו שאמרנו, הוא שומע את הרעמים, אפילו בעוד אדם אמרת, יברך ברוך אתה השם, בשם המלכות, ברוך אתה השם, יפה מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא העולם. בכל אופן, לא מברכים ברכה הזאת, אלא פעם אחת ביום. לא כל פעם שישמע רעם מברך, וכן שבע פעמים יושב מברך כל פעם רעמים, אלא מברך פעם אחת. אם בירך על הראשונה, יצא. לא בירך פעם ראשונה, לא ספיק, תקף עף. תחיל לחשוב מה זה, זה מטוס או רעם, מטעים הרעם חלף הלך לו, אז מה יעשה? יפסיד את זה. אם יבוא עוד פעם שנייה, יבוא רעם פעם שנייה, יברך עליו, אין דבר. לא בירך בראשונה, יברך בשנייה, יברך בשנייה, יברך בשלישית. כאן פעם אחת מברך, אבל פעם אחת ביממה. אלא אם כן, התפזרו כל העבים, יצאה השמש כמו שלא קרה כלום. ועוד פעם חזרו, עוד פעם התכסו השמיים בעבים, ועוד פעם ברעמים, זה צריך לברך פעם שנייה גם כן, על הרעמים השניים. אבל לא חייל עם זה, הרעמים כל השמיים התקדרו בעבים, ונשארו עננים, ושם עבים לכבו. אז לא הלכו, אז לכן לא מברך אלא פעם אחת ביום. מברך פעם אחת, עוד פעם אחת, כל פעם, כל יום זה משהו אחר. כל יום חולק ברכה לעצמו. רואה את הקשת, קשת רואה אותה, אז הוא מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. אם הקשת, כשהוא שם אותה לאות אצל נוח, כמו שכתוב, זאת אות הברית אשר הקימותי, לכן צריך לברך, כשרואה את הקשת, צריך לברך את הברכה הזאת. ופעם אחת כמובן מברכים, לא יותר. יש אומרים שאם אדם רואה קשת, יכול אמרנו לחברו שישים לב, כדי שגם פה יברך ברכת הקשת. ויש קצת מפקפקים בזה, ואין לדבריהם שחר. אחר כך, למה לא? אני חושב שחברו גם כן יברך, יכול לברך. יש אומרים, כיוון שזה שם אותו הקדוש ברוך הוא לאות, כאילו החסד של המקום היה צריך להביא מבול. מפני שמעשיהם של הדור לא בסדר, והיה צריך להביא עליהם מבול. רק מפני שקראת ברית עם נוח, אז נשמע לו, כאשר נשמעתי מעבור מנוח על הארץ, זה כמו שבועה. לכן שם אותם לקחו את האות הזה, תראו, היו צריכים חס ושלום להעניש אותם, אבל בשביל הקשת הזאת, הסימן הזה, הלכו סולח להם, לא עושה להם משפט חס ושלום. תראו, היו זמן חכמי ישראל, ובשמעון בר יוחאי, בזמן הזה לא הייתה קשת בכלל. כל ימה בשביל חיה, אות קשת לא היה. למה? כדי שהוא בעצמו הוא אות עולם, אז זהו, הוא הדריך את העולם, תקן העולם בחוץ שדי, אז לכן לא עשו בשמיים את קשת. כל החיים שלו לא ראה פעם אחת קשת. גם בשמע בלוי, כתוב בגמרא בכתובות עין זין, כל חייו לא היה פעם אחת קשת. מפני שהיו צדיקים והיו מנהיגים את הדור בדרכי התורה והמצוות, כולם היו שומעים להם, הם מצייתים להם. על כל פנים זה שאמרנו, הקשת נשארה כפי שגם עכשיו בזמננו, אפילו אחי, נאמר שאדם שרואה את קשת יכול לומר לחברו כדי לזכות אותו שיברך את הברכה, אז יברך את הברכה הזאת. זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. בין איש, בין אישה, צריכים לברך, זה לא זומן גרמה, צריכים, מתי שיגיע זה, צריכים לברך את הברכה הזאת. או שכוחו גבולה זומן לעולם, גם אישה מברכת ברכה כזאת. אישה גם כשהיא בזמן שהיא לא טהורה, אפילו בזמן הווסת מהחזור ממש, יכולה לברך כל הברכות. לא יכולה, חייבת לברך כל הברכות. לא יכולה לפתור את עצמה, נאמר, היא לא נקייה, לא טהורה. דברי תורה לא מקבלים טומאה בכלל. חייבת לברך ברכת המזון, חייבת לברך על דקת הנרות, חייבת כל אותן הברכות שחכמים ציוו, אז חייבת גם היא לברך. לא יכולה להשתמש מהברכות, בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, שקונה מדברו. כל דבר אסור לה להימנע מברכות בשביל שהיא לא נקייה. זה לא שייך בעניין זה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה, שנאמר, הלוקו דברי כאש נאום השם. מה האש שלא מקבל טומאה? אף דברי תורה לא מקבלים טומאה. וגם דברי ברכה, דברי קדושה. כותב פרי חדש, אם יש איזו אישה נמנעת מלברך ברכת המזון, או להתפלל, או לברך איזה ברכה, מפני שהיא לא טהורה בזמן המחזור שלה, צריך להעניש אותה. תדע שהיא לא תעניש בידי הקדוש ברוך הוא. זה שאתה עבור, כמו אישה טהורה, אני שומע שיש בכלל. זה לא שייך לתמה וטהרה. לכן חייבת לברך כל אותם הברכות. בין ברכות השבח, בין ברכות המצוות, בין ברכות הנהנין.
אני אומר כשהוא אומר, זאת אומרת, זה כל תזמן, כבר היום תורה בשעות שנאמר, זה החפש ומאז הוא פה יגיד תורה ויאדיר.